דיון קליני. לחץ דם מוגבר ושברים משניים לאוסטאופורוזיס אצל נער בן 15. נער בן 15 בא לחדר מיון בתלונה של כאבי ראש שהחלו יום לפני כן, ראייה מטושטשת, פלפיטיישנס לסירוגין ועלייה בלחץ הדם ל-181 על 133 מילימטרים כספית שהחולה מדד בעצמו בבית. מתולדות העבר יש לציין שהגדילה של החולה בשנים האחרונות הייתה איטית מן המצופה. בתשאול הוא מכחיש כאבי חזה, כאבי בטן, בחילה, התעלפות, ראייה כפולה, צריבה בהטלת השתן, הפרעות בתחושה או חולשה. לחץ הדם אצל רופא המשפחה יום לפני כן היה 190 על 110 מילימטרים כספית. כמה ימים לפני הביקור בחדר המיון, ביקר החולה אצל רופא המשפחה שלו לאחר שלא היו בקשר במשך 4 שנים. אז הוא ביקר אצל רופאו עקב כאבי גב לאחר שנפל מהסקייטבורד שלו. לחץ הדם אז היה 102 על 60 מילימטרים כספית. בביקור זה משקלו היה 44.6 קילוגרמים, שזה באחוזון השישי לגילו. גובהו היה 146.3 סנטימטרים, האחוזון העשירי לגילו. ומסת הגוף, ה-Body Mass Index, 20.8, שזה האחוזון ה-58 לגילו. מן העבר ידוע שבגיל 11.5 היה משקלו 45.4 קילוגרמים, כלומר באחוזון ה-77, ואורכו 144.8 סנטימטרים, באחוזון ה-39. בבדיקה בחדר מיון הדופק היה מהיר, 142 פעימות לדקה, לחץ הדם 193 על 149 מילימטרים כספית, לחץ דם בארבע הגפיים היה דומה. הלחיים שלו היו סמוקות, שטפי דם נראו בשתי הרגליים. התפתחות של אברי המין התאימה לטאנר דרגה 2. בדיקה נוירולוגית לא נמצאו סטיות מהנורמה. במערכת הקרדיו-וסקולרית, מלבד העלייה בלחץ הדם והדופק המהיר, לא היו ממצאים חריגים. בדיקת הבטן הייתה תקינה ונמצאה השמנה בגב. בבדיקות המעבדה בלטו הממצאים של עלייה ניכרת ברמת הקורטיזול ל-23.7 מיקרוגרם לדציליטר, ועלייה ברמת תות תחמוצת הפחמן לרמה של 31 מילי אקוויוולנט לליטר. ירידה באשלגן ל-2.9 מילי אקוויוולנט לליטר, ונטרן 145 מילי אקוויוולנט לליטר, כלומר בגבול העליון. התוצאות של ספירת הדם, תפקוד בלוטת התריס, תפקודי הכליות ובדיקת השתן היו תקינות. לחולה ניתן עירוי נוזלים עם הידרלזין כדי לבסס את לחץ הדם, והוא התקבל ביחידה לטיפול נמרץ פדיאטרי. ברור מעבדתי נוסף אישש את ההבחנה. עכשיו מתחיל הדיון באבחנה של החולה. בבדיקה סונוגרפית של הבטן נמצא שבלוטת יותרת הכליה בצד ימין הייתה מוגדלת, 2.8 סנטימטרים, אבל לא התגלתה היצרות של עורק הכליה. לאור העלייה בלחץ הדם והגוש באזור הכליה הימנית, החשד הראשוני היה שהחולה לוקה בפאוכרומוציטומה, לכן הוזמנה בדיקה בתעודה מגנטית כדי לאשש הבחנה זו. בדיקה זו איששה את קיום הגוש באזור הכליה הימנית, וכן נגעים בגומחה האחורית של המוח, באונה השמאלית הטמפורלית, בצלעות, באגן ובחוליות. כל זה העלה חשד שמדובר בגרורות של סרטן.
בדיקות מעבדה נוספות בשעה 8 בבוקר הראו רמת קורטיזול של 23.2 מיקרוגרם לדציליטר, לאחר הזרקת דקסמטזון מיליגרם אחד בערב לפני כן, הדקסמטזון סופרשן טסט. רמת המטנפרין והקט החולמין בנסיוב, וחומצות הומווניליק ווניליל אמנדליק בשתן, נמצאו בכמויות תקינות. תוצאות אלה שללו הבחנה של פיוכרומוסיטומה. רמות נמוכות של אלדוסטרון ורנין בנסיוב שללו תסמונת של עודפי אלדוסטרון. באיסוף שתן של 24 שעות נמצאו רמות קורטיזול חופשי של 6 מיקרוגרם לדציליטר, יחד עם רמת קריאטינין של 43 מיליגרם לדציליטר. בדיקת דיכוי רמת קורטיזון עם דקסמטזון, שכבר הזכרנו, תמכה בהבחנה של תסמונת קושינג. הבחור נותח, ובלוטת יותרת הכליה הימנית נחרטה. הפתולוגיה אישרה את ההבחנה של אדנומה שפירה בקורטקס של בלוטת יותרת הכליה. עכשיו עלתה השאלה, מה עם הממצאים שהעלו חשד לגרורות בעצמות? התשובה היא שלאחר עיון נוסף בצילומים, הוחלט שאלה לא היו גרורות, אלא שברים שהופיעו משנית לעלייה בקורטיזול בדם, שברים שעברו סקלרוזה בעת ריפוי השבר. דנסיטומטריה של העצמות הראתה אוסטאופורוזיס בעמוד השדרה. השינויים במוח נחשבו כתוצאה מלחץ הדם הגבוה מאוד שתקף את החולה. עכשיו כמה מילים על תסמונת קושינג. תסמונת קושינג היא תוצאה של חשיפה ממושכת לרמות גבוהות של גלוקוקורטיקואידים. הצירוף של עלייה במשקל עם האטה בגדילה לגובה הוא הסימן הבולט ביותר אצל חולי תסמונת קושינג, שהאפיפיזות שלהם טרם התאחו. סימנים אופייניים למחלה, אבל שכיחים פחות, הם שטפי דם תת-אוריים, סומק בפנים, מיופתיה פרוקסימלית, ופסים רחבים אדומים סגולים בחלק התחתון של הבטן. ממצאים נפוצים פחות הם עלייה בלחץ הדם, וירידה ברמת האשלגן בדם עם בססת, כלומר אלקלוזיס. המחלה היא מחלה נדירה, ותסמונת קושינג, משנית לאדנומה ביותרת הכליה, פוגעת רק ב-0.6 בני אדם מתוך מיליון בכל שנה. הסיבה השכיחה ביותר לתסמונת קושינג היא מתן גלוקוסטרואידים אקסוגניים, כלומר במהלך של טיפול. אחריה באה תסמונת קושינג כתוצאה מאדנומה בבלוטת יותרת המוח, המפרישה קורטיקוטרופין. אחריהם באה מחלת קושינג בקרב ילדים עם גידולים ביותרת הכליה, שפירים או ממאירים.
ההבחנה מבוססת על מדידת קורטיזון חופשי באיסוף שתן ל-24 שעות, או ברוק, בדגימה שנלקחה בערב, או בדיקת דקסמטזון סאפרשן טסט, אשר תיארנו בבירור של החולה. הגידול מופיע בהדמיה בטומוגרפיה ממוחשבת. בהיעדר טיפול, המחלה יכולה להיות קטלנית עקב סיבוכים במערכת הקרדיו-וסקולרית, סיבוכים טרומבו-אמבוליים, סיבוכים משניים ללחץ הדם הגבוה או סיבוכים ספטיים. הסרת בלוטת יותרת הכליה בצד הנגוע מביאה להחלמה בכמעט 100% מן המקרים. לאחר הניתוח, חייבים לטפל במתן גלוקו-קורטיקוסטרואידים ולהמשיך עד שהציר היפוטלמוס יותרת המוח יותרת הכליה יחזור למצבו התקין. הטיפול המועדף לעלייה בלחץ הדם במקרים של תסמונת קושינג הוא על ידי מתן נוגדי מינרלו-קורטיקואידים ומעקבי אייס. ברוב המקרים לחץ הדם הגבוה יורד בהדרגה לרמת הקינה בתוך שנה מזמן הניתוח, אך לפעמים הוא מתעכב יותר. תסמונת קושינג ומחלת קושינג, כלומר כאשר הפתולוגיה היא ביותרת המוח, מלוות באוסטאופורוזיס. סיבוך זה נעלם בהדרגה לאחר הניתוח. חולי תסמונת קושינג ומחלת קושינג מפגרים בצמיחה לגובה. אחרי הניתוח הגדילה מואצת שוב, אבל היא לא תגיע לגובה המצופה, לכן החולים מקבלים טיפול בהורמון הגדילה. גם רמת ההשמנה משתפרת לאחר הטיפול. באשר לחולה שתואר כאן, לחץ הדם הגבוה טופל באמצעות מתן אירועים של ניקרדיפין ושל ניטרופרוסיד. לאחר הניתוח לחץ הדם חזר מהר לתקין. בדיקת MRI של המוח 3 ימים לאחר הניתוח הראתה שכל הנגעים חלפו. בשחרורו מהמחלקה קיבל החולה הידרוקורטיזון, ניפדיפין, דיאטה דלת נטרן ותוספת סידן וויטמין D. הטיפול בניפדיפין הופסק 5 לאחר השחרור. גובהו עלה מהאחוזון ה-0.2 לאחוזון השמיני 14 חודשים לאחר האשפוז. צפיפות העצם חזרה לתקין וההתפתחות המינית התקדמה כמצופה. ומה הלקח עבורנו? ביקור שגרתי לעתים מזומנות אצל רופא הילדים יאפשר גילוי מוקדם של מחלות רציניות. 90% מחולי תסמונת קושינג יסבלו מעלייה במשקל או אפילו מהשמנה, אבל יש יוצאים מהכלל. מחלת קושינג, כלומר כאשר הפתולוגיה היא ביותר את המוח, היא הגורם היותר שכיח לתסמונת קושינג בילדים מבוגרים יותר, אבל גם בגיל מבוגר יותר פתולוגיה ביותר את הכליה עדיין אפשרית. המקרה תואר בכתב העת פדיאטריקס אין ריוויו בחודש אוקטובר 2020.